So tonight we have exactly 15 minutes, and let's start the journey. First of all, I will discover you two secrets. The first secret of tonight, and let's be quiet, is worthy to hear it. The three principles how to succeed in life. Everything that we want to have or to achieve, everything that we have, we have to remember these three principles. And that three principles being shared with no other from Rabbi Nachman Mbrestev. Rabbi Nachman Mbrestev writes, a person has to remember three things in life. Three things in life. You want shalom bayit, you want to have good children, you want to have parnasa, successful in business, successful in study, definitely successful in spirituality and religion. You have to remember these three things. And that one is, you are the only person. That one is the only days. And that act is the only act. Three only, and I will explain each one of them. Today, this is the only day. You know, many times when we really want to change, and you know why we're not changing? Tomorrow. How many times you heard people that want to go on a diet? I was one of them. And I always used to say to my wife, my dear wife, after the holidays, I never mentioned which holidays, and thank God the Jews have so many holidays. Purim, Hanukkah, one after one. After the holidays, ladies and gentlemen, I'm proud to say tonight I'm clean for 3 weeks. So I'm in a diet for 3 weeks. I made it. I'm still surviving. But you know what? If you want to do a change, today is the only day. Re'eh anochi noten lifnechem hayom. Emphasize the word ayom. You want to stop smoking, don't say tomorrow. You want to stop drinking, don't say tomorrow. You want to do something, do it today. Ladies, how many times you ask your husband to help you? And you know that great husband that we have always, mañana. Mañana, in Bulgarian they say mañana, no, in Espanol. Tomorrow, don't worry, tomorrow, next week, I will change, I will do the dishes. Tomorrow. What is the definition of tomorrow? Each person takes it to his own direction. But definitely the meaning is not literally tomorrow. Meaning 1 week, 1 month, 2 years. The most important, not now. Rav Nachman Mbrestev writes, the first key to change your life is to remember that today is the only day. Today. You know, once, I don't know, I see that beautiful crowd that we have. I have no suspicion that none of you ever went in to rehab center. But I went once, being a rabbi. I visited the rehab center and listened to what I saw. I saw a big sign above the rehab center. And the sign said, Hayom, today. Only today I'm not going to smoke. Only today I'm not going to drink. Only today I'm not going to eat whatever I'm not supposed to eat. Only today I will put the tefillin. Only today I'm going to wake up in the morning for minyan and time. Only today. You know why? Because it's so difficult to change from 0 to 100 in one day. From smoking 2 packs a day to not smoking is almost suicide. But if you're thinking only one day, none of us smoking in Shabbat. One day. You know what? Arav Lau, the chief rabbi of Israel, was a heavy smoker. And you know that how he stopped to smoke? He came into conclusion. Listen, if I succeed to stop smoking in Shabbat, I can succeed for another day, Sunday. From Sunday, he continued to Monday, Monday to Tuesday, until he went 1 week and another week. And he's not smoking maybe for 15 years. Only today. One day at a time. The first message Rav Nachman Mbrestev have to write. If you want to change your life, you have to remember today is the last day. What's going to be tomorrow? Nobody knows. But today I'm changing. The second message that I want you to take is you are the only one. You are the only one. Many people doesn't change because, you know, I always said, why people is getting married? Ladies, you know why men getting married? They need someone to blame for. No, when you are alone, you cannot blame nobody. I ask a guy, why you blame all day long your wife? Why you blame your wife all day long? He said, Rabbi, I continue tradition. Adam HaRishon start, we continue. And you said in the speech, tradition is important. So what do you want? I took it a little extent, but listen, you know, we become better from our parents. Adam did it once. I'm doing it every day, 10 or 20 times. And why, ladies, we have children in this world, the husband blamed the wife blamed the child. And the child, 6 months, who break? The wife said, I have the child, and this baby is looking. Why bad things happen to good people? Why I have such a horrible parents? Why me? Rabotai, we're always pointing in somebody else. Rav Nachman Breslev writes, if you want to change, don't point at no one. Point in the only person that can change is yourself. You are the only one to do it. Well, you know, when you ask your husband to take the garbage, right away point on the children. And I love you. If you're going to do it, I will give you a gift. Let's be quiet. Don't tell Ima, between you and me. How many times we're giving someone else to do the job? The job that we are supposed to do. The difference between successful person to failures and anything in life is that a person that knows how to take responsibility. Today is the last day and you are the only person. And that act is the only act. That act that you're doing is the only act. If you remember these three principles, you will become successful in everything that you want in life. Today is the only days. And you are the only person. And that act, that tefillin, that Shabbat, that kashrut, that business, that shalom bayit, is the only things that you have to do. Don't think I'm going to become the greatest rabbi, 613 mitzvot, and one day each one of us tried to become Rabbi Shimon Baruch Hai, and one day it took Rabbi Shimon to go into the cave for 13 years, and one day is chuzrim b'tshuva, each one act, one change. One change. This is the only thing that I'm going to change. Listen to that. The three only. You are the only person, and today is the only day, and this is the only act. If you remember these three only, you remember the key to succeed in life. I will end by telling you, how do you know, and most likely the rabbi is going to speak about it, this is only preparation. How do you know that you live in the era of Mashiach? How do you know that we are in a Mashiach time? I asked some of my community today, when I gave a class before, I said, how do you know? One of them said, Rabbi, WhatsApp. We got message in WhatsApp. Mashiach is on the way. The other guy said, Facebooks. The third guy said, Rabbi, it's a machloket. Argument. WhatsApp said in 2 weeks. Facebook said in 3 weeks. Instagram is in between. In between. And Gehenam is also in between. All of them. Rabbi, how do you know that when is Mashiach? Do you think that WhatsApp will tell you? I got a message, Rabbi Mashiach. I will tell you today, three solid proof that we are in Mashiach era. And ladies and gentlemen, listen to it. Listen carefully. Because this is so important messages. Rabbi Hanan Wasserman, 70 to 80 years ago, the Gemara bring many proof, but he said 3 point from himself. How do you know when Mashiach is coming? The first thing he said, and it was 80 years ago, he said like that, when it's not, שלא יהיה מלכות בעולם, תדע שמשיח מגיע. When it's not going to be king in this world, Mubarak fell down. What's it, Hussein? He's already down. It's just a question of Kaddish. We're still debating between Kaddish the Rabbanan to Kaddish Yatom, but he's already down. Is well with Saddam Hussein, Gaddafi, all of them is funny. That you realize that there's not even one king in this world. That's it, the king is doing, nobody anymore controlling in any country in the world. And you ask yourself why. Why all these kings fell down, and maybe, just maybe, the message is that the only king that we're going to have a minute before Mashiach is coming is the Almighty God. Like we're all singing, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. God is the only king. We live in that era, the era of Mashiach, the fourth sign. Second sign, and listen to this one. When 1 year will pass like 1 month, when 1 month will pass like 1 week, when 1 week will pass like 1 day, and when 1 day will pass like blinks of the eyes, you know that you are in the Mashiach time. Ladies and gentlemen, is no other generation that the most precious items in life, times passing so fast. Wow! A blink of the eyes. Time is the most precious items. When you 30 years ago, when I was a child, 30, 35 years ago, time, we used to enjoy time. Day was a day, week was a week. Today, I'm afraid to close my eyes. At night, I become like my wife, you know, only woman sleeping with one eye open to make sure everything is okay, right? By the way, you cannot make any mistakes. Your wife is always watching. וכל מעשיך בספר נכתבים. הרב מזרחי, אוי אוי אוי. אוי לי ביום הדין. אוי לי ביום התוכחה. Right. You know, when a person is married, he doesn't have to do teshuva. He's in teshuva on a daily basis. Hatanu, al-chet. But you know what's the difference between God, the Almighty Hashem, to a wife? God every year forgive, clean. The wife never. She reminded me 10, 20 years ago. I still remember what he did. Hello, is that the Shubha? Ladies and gentlemen, when time is moving fast, like speed in life, then you know that you are in the era of Mashiach. You know why I'm afraid to close my eyes? Last time I closed my eyes, I opened it, my son became bar mitzvah. You know how much my bar mitzvah cost? So my wife said, so why are you afraid to close your eyes? I said, next time it's going to be the wedding. I need some money before I'm going to close my eyes. Time is flying and we all realize. Ladies and gentlemen, did you realize that we are almost 3 months after Rosh Hashanah and Yom Kippur? Did you realize that times fly so fast? The most precious items in our life. Money, you can recover. House, you can recover. Anything in life, you can recover. Except time. Time, you will never be able to recover. This, we live in generation that our mentality is born in times. Killing times. I saw two guys in the street meeting with each other. One guy is telling his friend, actually, my brother, I have nothing to do. You have nothing to do. Let's do nothing together. You know what they did? They went to Starbucks. Sitting down with a cup of coffee. $9.99. Feeling cool, America, and do nothing. How many times, you know, I told in my yeshiva, young boys went into the bathroom, not because they need bathroom. They're in the bathroom for 2 hours, 3 hours. Why? They're still playing with the games. Killing times. Guys, don't laugh. You don't have to admit, you know. Let's keep it between of us. How many hours during the days we're killing? Rabbi Hanan Wasserman writes, when you're going to feel the time is the most precious item, pass so fast. You know that we live in the era of Mashiach. Yes, I was a rabbi in Orlando, Florida, and over there they have in the competition of Mickey Mouse, what's his name? No, not Disney, the other one? Which one? Universal Studio, they have over there. Back to the Future. Back to the Future. It's good for the movies, it's not good in reality. In reality, you will never be able to recover times. And last but not least, ladies and gentlemen, last but not least, and this is maybe the most important. You know how you know that we live in Mashiach time? When we're going to have to fight for every Jew. When we're going to have to fight for every Jew, not to be influenced from the society of the street, not to be influenced from TV, Internet, when we're going to have to fight in order to take the percent, 60 to 70% intermarriage. Every time you come into Shiur Torah and you don't bring a friend with you, you might lose in another Jew. To lo'anenu ve'lo'alechem. Ladies and gentlemen, we are in the war. War of Gog and Magog, and I know that some people see Gog and Magog to be a war with airplane and air force. We like to watch movies, but I will tell you what's the real war. The real war is not necessary, the weapons that we're going to have. The real war is literally to save every Jew. literally to save our brothers and sisters from losing themselves outside. Every day, every moment, each one of us have to leave this class by asking himself, God given me 1 week, every week, 1 week of life. I cannot find 1 hour of Torah. Every Wednesday night we have here a class for men and ladies. 1 hour of Torah. 1 hour to the Almighty God. And let's bring another friend. Another friend. Let's save another Jew. Another Jew. Nothing is more important from studying Torah. Nothing is most precious for the Almighty God. When I'm going to Yeshuot, and in our community I have so many. So many Yeshuot, almost every night. I always tell the family, more important from Kaddish, from charity, from anything that you're going to do, the Talmud Torah keneged kulam. Nothing is more important from Torah. Every Wednesday when you're going to come here, you're going to be inspired. You're going to go out with a smile. You're going to have your shalom bayit much greater. Your education of children. A person going in to drive a car is going in to test. And you have to go to teacher. Who teach you how to become your husband? Who teach you how to become a wife? Ladies and gentlemen, Talmud Torah. Once our week, we are looking forward to see you all. And remember, these 6 things that we said. The first thing is, you are the only person, that one is the only day, and this is the only act. And the last, how do you know that you are in the era of Mashiach? How do you know that you are in the era of Mashiach? You have to remember that the 3 signs, the 4th sign is no king in the world except the Almighty God. The 2nd sign is when time is passing so fast. You know that we are in the era of Mashiach. And last but not least, our job here is to save. To save and to bring closer as many Jews that we can. And with no further ado, I want to invite Rav Mizrahi to give us inspiration word. Few words from Rav Mizrahi, and then we're going to invite Rav Amrani. Please, let's stand up.
Thank you, Rabbi, for the beautiful words. Before we get to the main speaker of tonight, our dear guest, Rabbi Eyal Amrami from Yerushalayim, which I had the honor to host him last night in my weekly lecture in Brooklyn, and we had Baruch Hashem, full house with Baruch Hashem, lots of inspiration there, and I'm sure today will be just as good and better. And he gave an amazing lecture, as he usually does, and he has something to look forward to. I won't speak that long because I want to give him the stage as soon as possible. Maybe 1 or 2 ideas and we get to the main thing. We know that when the religious Jews in the world, even though the word religious, it's a problematic word because it's very hard to define where a person is deserved to be called religious. When is it? When he becomes Shomer Shabbos? When he Shomer Shabbos and also eat kosher? When he comes to Minyan? When his wife begins to keep Nida? What is the point that you can turn him from secular into religious? That's the question. It's debatable. You can have different opinions about it. But one thing we find always that religious people like to blame the secular people for all the problems that the Jewish nation has. Why we have problems, why there are terrorism, why there are wars, why the Arabs doesn't leave us alone, why, you know, all kinds of why. And everybody gives the same answer. What do you expect? 70-80% of the people don't keep Shabbat, don't keep Nida, don't put tefillin. This is the result of their action. We are one nation. When one part of the body suffers, the rest of the body suffers with it. You cannot separate different organs in the body. That sounds very logical, and there is some truth to it. But what can I do that the biggest chacham in the world until 20 years ago, and the biggest tzaddik, and the biggest mekubal, did not say it in his speech in Purat Yosef? Chacham ben Tzion Abba Shaul Zatzal, in his speech, he said, we, meaning the religious people, the Talmidei Yeshiva, the Avrechim, we are the ones to be blamed about the situation. Not the secular people, not the Chilonim. Why? And he gave a mashal. What's the mashal? A father has few kids. From one kid, he expects to be a great learner, to learn Gemara, to be tzaddik, 16 hours a day, get up for nets, come late at night from yeshiva. Every tiny mistake that this kid does disappoints the father very much. But if he has a kid, not a learner, not into learning, he only wants to work and make money, every little mitzvah he does, it's a big surprise. When he goes and violates some of the rules, it disappoints him, but it's not a surprise. He already took it to consideration. From him, there's nothing to expect. But when the tzaddik, when the perfect one mess up, the pain is 1,000 times greater. And this is exactly what's happening today. The lack of unity, the sinat chinam, the lashon hara, cause HaKadosh Baruch Hu to see that we don't live in unity for whatever reasons we have. He sends us the Arabs to put us to live in fear and to stab people on the streets, and everyone lives in panic. People that do not keep Torah and mitzvot, their influence on the world is not that big. Because from them Hashem does not expect. But the big chachamim of the generations, they are massive in their influence on the world. When they don't do the right thing, then HaKadosh Baruch Hu is very, very upset, and it affects the world instantly. The Gemara says, in Masechet Ketubot, page 66, the Gemara says, also actually in Masechet Megillah, page Tetzayin, the Gemara says, Ki nafol tipol lefanav darash, the pasuk in Megillat Esther, Ki nafol tipol lefanav darash Rabbi Yehuda bar Ilai shte nefilot. Why does it say in the Megillah, nafol tipol? Why does it have to say twice? The answer, Uma zo meshula le'afar u'meshula le'kochavim. The Jewish nation is compared to two things. One to the stars and one to the sand on the ground. It's two opposite, the stars and the sand. Keshem yodi, when they go down, when they sinking spiritually, Yordim ad afar, they go all the way down to the ground, to the lowest level. Kshehem olim, olim ad ha-shamayim. When they go up, there's no limit. And ha-shamayim has no limit. You can keep going higher and higher and higher, just like olam haba. There's no limit on the levels, how far you can go. That's why Chazal say, Israel az sheba umot. Israel has an extreme traits. The personality of the nation of Israel, they're always extreme. If they're good, they're specially good, extremely good. And if chas v'shalom they're bad, there's no limit how bad they can be. And the question is, we need to understand, what kind of a praise is that? When they go up, they go all the way up to the stars. That's a very good compliment. But the Gemara also gives a compliment. When they go down all the way down. What kind of a compliment is this? If they go up, I understand, it's a compliment. When they go down, Yordim ad afar. What is this? And another question, as I started to say, the Gemara in Masechet Ketubot, page 66, the Gemara said, Tanu Rabbanan, there's a story, Ma'aseh b'Rabbi Yochanan ber Zakkai, שהיה רוכב על חמור. He was the president of Israel at the time of the destruction of the second temple. One time he was on his donkey. Today it's BMW. Back then it used to be a donkey. The horse is a Mercedes. The donkey is a Toyota. So he's on his donkey coming out of Yerushalayim on a donkey. והיו תלמידיו מהלכים אחריו. And his Talmidim was walking after him. Maybe they couldn't afford the Toyota. You know, so they walked. The rabbi is sitting on the donkey, they all follow him. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת צהורים. He saw a young girl. She's taking the waste of the donkeys that got dried already in the weather. And she picks up wheat or barley from the actual waste of the donkeys to be able to eat, not to starve to death. She was mamash on a moment, any moment she can die from starvation. And what kind of donkeys, what kind of waste? The waste of the donkeys of the Arabs. The Gemara brings it up, not regular donkeys. The donkeys of the Arab. Soon you understand why the Gemara say it. כיוון שראתה אותו, when she saw the chief rabbi is coming, נתעטפה בשערה. She didn't have where to cover herself. She was hiding her face with her hair. You know, from the embarrassment that the rabbi had to see her sitting on the floor, eating from the waist. And then she got up, and she said, Rabbi, parneseni, rabbi, feed me, I'm dying, feed me. אמר לה ביתי בת מי את? He said to her, my daughter, who is your father? She said, I'm the daughter of Nakdimon Ben Gurion. I am the daughter of the person that gave 3 years food for the entire people of Jerusalem when the Roman had siege around Jerusalem for 3 years. He took all his wealth and gave money to all the people, storages, and he got water for them with the famous Gemara, with the water, that there was no water, and Hashem made a miracle, and the water in the last minute filled up 9 different pools of water, and he borrowed money from all these things. He borrowed water from the goy. אמר לה ביתי ממון בית אביך היכן הלך? My daughter, where is the wealth of the house of your father? This is the richest guy in Israel was. Amar lahen, he said, where is the wealth of your father? And he said to his student, he turned around, he said, I signed on her ketubah, when she got married, I signed on her ketubah, that the amount was 1,000 dinar, thousands of coins of pure gold. In today's market, 1 heavy coin of gold can be 1 ounce, $1,300, one. And he's talking about thousands. So we're talking maybe $1 million on a ketubah here, right? And he said, this is besides her father-in-law, that how much he gave, just from her father's side. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושים רצון. She answered that the wealth of her father disappeared, even though whatever he did he could have done more. She gave all kinds of excuses, but that's not the point of what I'm saying right now. I just want to focus on the next line. אמר אשריכם ישראל בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. How lucky you are, the nation of Israel. When you satisfy לקדוש ברוך הוא, when you do what Hashem expects you to do, no nation in the world can arm you even a bit. Nothing. Nobody can touch you. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, once the Jews do not do what Hashem expect them to do, מוסרן ביד אומה שפלה. Hashem puts the Jews in the hand of a dirty nation, a nation of lowlifes. And the Gemara continue, ולא ביד אומה שפלה. Not in the hands of a dirty lowlife nation, no. אלא ביד בהמתם של אומה שפלה. Not in the actual hands of them, in the hands of their donkeys, that you need to survive by taking the waste of the donkey and eat it. This is the Gemara. Now I want to ask you a question. Something here doesn't make sense to me, and soon we will understand what I want to say, but the Gemara says, Ashrechem Israel, how lucky you are, Israel. When you do what Hashem expects you to do, nobody can touch you. You're the kings of the world. I understand. Ashrechem Israel. But the Gemara continue in the same sentence. And if you don't listen to Hashem, how lucky you are that Hashem puts you all the way down and you fall in the hands of a dirty nation and you depend on the animals to survive. What exactly is Ashrechem Israel here? On the first half of the sentence, Baruch Hashem, Ashrechem Israel. But the second half is Chas v'Shalom, a tragedy to Israel. What does it mean, Ashrechem Israel? That's one question. The second question, and I'll conclude. The second question is, in Pirkei Avot, we have a very famous sentence, how a person becomes Talmid Chacham. You want to be Chacham, you want to be Tzadik, there are conditions that you have to be ready to fulfill in order for you to be a perfect Chacham. What are they? Pat v'melach tochal, mayim b'mesorah tishte, v'al haaretz tishan, v'chaye tzar atachai. ואם עשית כך, if you do such thing, I'll translate, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. Translation. You always have to be ready to be able to eat bread with salt. What about cheese? No cheese. Tomato? No tomato. Meat? No meat. No nothing. Just a little piece of bread and salt for the amotzi. That's all you have to eat. You're ready. No problem. No complaints. Water in the lowest level, not bothers here from the refrigerator, but a bother with dirt. Mayim b'mesorah tishe. Ready to sleep on the floor. No mattress. Ready, you're sleeping on the floor, freezing. I'm ready. For Torah, I'm ready. This is how Rav Shach became Rav Shach. 2.5 years he was sleeping on the floor. There was no place to sleep. Rav Shach was sleeping on the floor. Until one widow came with a mattress after her husband passed away. She finished the Shiva. And she came with a mattress and Rav Shach was on the way to the train. He had a ticket because his uncle did not have children. He was a wealthy man. He sent him a ticket with invitation to come. He said, I'm going to teach you how to run the factory. And one day it's all going to be yours. And he already said goodbye to everyone because he didn't have a mattress in yeshiva. That's how poor they were. Sleeping on the floor. Just when he was walking towards the train, the widow showed up. And she said, young man, you're 16 and a half years old. I heard that in your yeshiva there's not enough mattresses. Do you have a mattress? He said, no, I slept on the floor for 2.5 years. She said, here is a gift for you. It's my husband's mattress, use it. She kept the mattress, she left him the mattress and she left. Now he started to think, Hashem did not give me a mattress for 2.5 years. Now when I made up my mind to leave the yeshiva and go into business, now the mattress arrived on the way to the train station and I have a ticket. Hashem already told me what he wants me to do. How can I ignore his message? He turned around, went back into the yeshiva. 90 years later, was the head of the entire Jewish world. And hundreds of stories about his greatness. That's not what we came here to talk about now. But he was ready to sleep on the floor, to become a chacham, no problem. So the Gemara concludes in Pirkei Avot, if you're ready to live such kind of life, poverty, no barely water, bread with salt, sleeping on the floor like a dog, Ashrecha ba'olam hazeh, ותוב לך בעולם הבא. How lucky you are in this world and how great it will be for you in the next world. How great is going to be in the next world? Obviously, the less you enjoy here, the better it's going to be for you. Everybody understand that. But why אשריך בעולם הזה? Why are you lucky in this world to live חס ושלום like a dog? That you don't have what to eat, you barely have water to drink, you don't have a mattress. What kind of life is this? What kind of life is this that Hashem puts us in the hand of the dirtiest nation or in the hands of their animals? The answer, two things. One, it prepares the eternal life for us. And when we'll be there, we would laugh how spoiled we used to be. And complain about shtuyot, which is a blink of the eye. And the second is to get to a high spiritual level, to be able to inherit Olam Haba, you have to live the most simple life over here. Nothing, I don't care, suits, jewelry, this, vacation, cars, yacht. Many religious people, they want to live in two different opposite worlds. One leg inside the yeshiva, one leg in Manhattan. I know it's funny, but it's also sad. A person has to choose, do I want to be a servant of Hashem or I want to live in a picnic? Picnic doesn't get us to a good place in Olam Haba. It's time to wake up. Now we're going to hear Bezrat Hashem, Rav Amrami, which is here already. He's going to give us a speech in Hebrew. Those of you who understand Hebrew, you don't need the headphones. Those who does not understand Hebrew, please prepare with the headphones. Don't forget to return it in the end. I'm going upstairs. I will be your translator for tonight with your permission. Yesterday I did it. It went very well. I got the job tonight also. Baruch Hashem. Thank you very much. Bechavot Kvod Arav.
שים לו את זה על הכיס.
רבותיי, אנחנו מברכים את הרב אייל המאמי, שהקדוש ברוך הוא ירחמיו ויתום שנותיו בנעימים, that came all the way from ארץ ישראל, to inspire us, the word of inspiration, דברי אלוקים חיים. אבו דברי תורה,
אדוני קופון.
חיבוק וכל המושג של חיבוקים הרב, אהבתי אתכם, אמר השם אמרתי לי אתמול, אתה חבני ועכשיו אני מבין למה
אוקיי, רבותיי, our shiur Torah is going to be first of all I want to say thank you very much for the bottom of our heart to all the ones that organize the shiur all the ones that on a weekly basis organize the shiur ויילום שם, may the Almighty will pay them to raise their children לתורה, חופה ומעשים טובים second, our shiur Torah is going to be
לעילו נשמת, דוד סימן טוב בן דבורה, בסן בת בלוריה, אסתר בת אביגיל, רפאל בן רחל, אהרון בן מרים, חנן בן שולמית, בלה ברטה בת אסנת, אסנת בת שרה ואמנון בן קציה.
רפאל בן ביטיה.
רפאל בן ביטיה. רפאל בן אסתר. ערב טוב לקהל הקדוש. אני אומר כמה דברים של יראת שמיים ובעזרת השם יזכה שמתוך דברי התורה אלו מתחזק אנחנו ואתם ביראת השם תאורה. הרמב״ם בתחילת ספר דעות כותב דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו. ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. אומר הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא טבע טבע בעולם, יצר אקסיומה מסוימת, שהאדם תמיד יתנהג לפי הסביבה שלו. תיקח אדם טוב, תשים אותו עם אנשים רעים, הוא יהפך להיות איש רע. תיקח אדם רע ותשים אותו בין אנשים טובים, הוא יהפך להיות איש טוב. זה טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בעולם, דרך בריאתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לכן אומר הרמב״ם, מצוות עשה על כל אדם להידבק בתלמידי חכמים. תמיד האדם צריך לחפש את החברה מבחינתו היותר רצויה, חברה של אנשים שאוהבים את החוכמה, אוהבים את הרוחניות, מואסים בגשמיות, סולדים מהתענוגות, סולדים מהצעצועים של העולם הזה. זה הבחירה שצריכה להיות לכל אדם כשמחפש את השם. מצוות עשה להידבק בתלמידי חכמים. וכמו שכותב הרמב״ם, יקרא לכם את לשונו, אומר הרמב״ם הקדוש, מצוות עשה להידבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם. ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים. זה לא רק חיבור רעיוני, זה לא רק חיבור מחשבתי. אתה רואה תלמידי חכמים אוכלים, תשב איתם בשולחן. אתה ניגש לאולם חתונות, ויש שולחן שיושבים שם אנשי תורה, עזוב את השולחנות האחרים, תיגש לשולחן הזה, תשב שם. ולעשות פרקמטיה עם תלמיד חכם, ולהתחבר אליהם בכל מיני חיבור. בכל איזושהי אפשרות שיש לך, תתחבר. תתחבר לתלמיד חכם. כי כשאתה תהיה מחובר לתלמידי חכמים, אתה מעצמך גם כן תחשוף לתורה, תחשוף לרוחניות, תחשוף לאהבת השם. זה המציאות של תלמיד חכם, שכשאדם נדבק אליו, הוא נדבק לקדוש ברוך הוא, מקיים את המצווה ובו תדבק. לעומת זאת, בקצה השני, נמצא הגדרה של עם הארץ. רבותינו אומרים, עם הארץ אסור להתלוות עמו בדרך. מה זה עם הארץ? אדם שעובד רק את הארץ. לא מעניין אותו כלום ברוחניות. דבר איתו על תורה, דבר איתו על מצוות, יראת שמיים, נשמה, עולם הבא, זה לא מעניין אותו בכלל. יש לך פה איזה צעצוע מעניין להציע לי, איזה אטרקציה, איזה הנאה, איזה בילוי, איזה טיסה טובה, איזה דיל טוב, תגיד לי. אם לא, אל תדבר איתי. זה נקרא עם הארץ. זה הקצה השני של התלמיד חכם. וחז"ל אמרו, עם הארץ צריך להתרחק ממנו בכל מיני ריחוק. להתרחק, הוא ישפיע עליך לרעה. גם אתה תהיה אדם גשמי, גס. גם אתה תהיה אדם שכולו ענייני הגשמיות והתאוות. לכן, תרחק, תתרחק ככל שביכולתך מאדם שנקרא עם הארץ. חז"ל אומרים, אסור לאכול אצל עם הארץ. עם הארץ לא נעמד לעדות. הוא יבוא יגיד לך איזשהו עדות, איזשהו משהו שהוא רואה, אל תאמין לו. אל תאמין לו. כי בשביל תאווה זולה הוא ימכור את המצפון שלו. זה עם הארץ. בשביל תאווה זולה הוא יהיה מוכן לאבד את היושר שלו. יתרחק ממנו בכל מיני ריחוק. כן, יש קצה שנקרא תלמיד חכם ויש קצה שנקרא עם הארץ. אומר הרמב״ם לתלמידי החכמים מצווה תעשה להידבק, לעמי הארצות מצווה להתרחק. אבל בכל זאת, אומר רבי יהודה החסיד, אחד מרבותינו הראשונים, לפני כ-800 שנה, בספרו ספר חסידים, אומר רבי יהודה החסיד, תדע לך, שיכולה להיות תכונה בעם הארץ, שאם הוא אימץ אותה לעצמו, הוא עובר בזה את הייחודיות שיש בתלמיד חכם. אם עם הארץ, שהוא כל כך מנודה של חכמים, כל כך מרוחק מהם, וכל כך מאוס אצלהם, קנה לעצמו איזושהי מידה טובה אחת, שתכף נראה מהי אותה מידה. אומר רבי יהודה החסיד, יותר טוב להידבק אליו מאשר להידבק לתלמיד חכם. ומהי התכונה שמקפיצה את העם הארץ יותר גבוה מהתלמיד חכם? אומר רבי יהודה החסיד, הוא כותב, ויזהר להתחבר עם עם הארץ כשוותרן בממונו ובמשא ומתן מלהתחבר עם תלמיד חכם שעצרן וקפדן. אומר רבי יהודה החסיד, אתה רואה אדם ריק מרוחניות, ריק מתורה, ריק מעבודת השם, אבל הוא קנה לעצמו תכונה, הוא תמיד מוותר. הוא מוותר במשא ומתן. יש מחלוקת בדיני ממונות. הוא טוען כולה שלי, והשני אומר כולה שלי. הוא מוותר. שלא יהיה מחלוקת, שלא יהיה משפט, שלא יהיה מריבה, שלא יהיה סכסוך, שלא יהיה קפדות. אומר רבי יהודה חסיד, אם הטעם הארץ הצליח לאמץ לעצמו תכונה כזאת, אז תדע לך, מצווה יותר להידבק בו מאשר ללכת לתלמיד חכם שלא קנה תכונה כזאת. אמנם הוא איש שכלי מאוד גדול, אבל הוא לא זכה לקנות את התכונה הזאת של ותרנות. לכן ידעו לכם רבותיי, בפרשת השבוע האחרונה קראנו שלרחל לא היו צריכים להיות ילדים. ורחל עקרה. וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמיו לרחל עקרה. לרחל לא היה צריך להיות ילדים. אבל חז"ל אומרים ויזכור אלוקים את רחל. הקדוש ברוך הוא זכר את רחל שהיא נהגה בוויתור. כשהיא נהגה בוויתור היא זכתה בשתי ילדים. בטוחני שאם רחל הייתה הולכת לשאול איזה רבי או תלמיד חכם, תגיד לי, אבא שלי עושק אותי, אבא שלי מרמה אותי. יש בן אדם שמאוד אוהב אותי, קוראים לו יעקב. איך שהוא ראה אותי, הוא רצה להתחתן איתי. הוא שולח לי 7 שנים מתנות. ושבע שנים האבא שלי לוקח את המתנות האלה ונותן אותם לאחותי לאה. מה אני צריכה לעשות? מה אני אמורה לעשות? אני בטוח שלא היה רב אחד בעולם. לא היה תלמיד אחד בעולם, תלמיד חכם אחד בעולם. שלא היה אומר לרחל, תעמדי על שלך. תבקשי את מה שמגיע לך. תגשי אל האבא שלך. תוכיחי אותו על פניו. למה אתה עושה את הדבר הזה? למה אתה מתנהג בצורה כזאת? למה אתה מפלה? למה אתה יוצר מרמה? למה אתה עושה שקר? היא לא עשתה את זה. היא לא הלכה לשאול אף רבי. היא לא שאלה אף תלמיד חכם. רחל החליטה לשתוק. אני מוותרת. אבא שלי רוצה לרמות אותי, אני מוותרת. על מה שמגיע לה, היא ויתרה. אלמלא הייתה מוותרת, היא הייתה מתחתנת עם יעקב, ואליה לא הייתה מתחתנת איתו, אבל ילדים מרחל לא היה ליעקב. מה עשה הקדוש ברוך הוא אחרי שהיא ויתרה? אמנם לאה זכתה גם ביעקב, והכניסה הצהרתה לביתה. אבל בזכות היא זכתה לשתי שבטים המובחרים שבעם ישראל, יוסף ובנימין. אז תגידו חבר'ה, היא הרוויחה או הפסידה? היא ויתרה על משהו גדול, על אהוב ליבה היא ויתרה. אבל היא זכתה בשתי ילדים, שבלי הילדים האלה היא הייתה מתה. אבא לי בנים ואמא היא מתה אנוכי. לכן תדעו לכם, כמה חז"ל העריכו אדם שמוותר על מה שמגיע לו. אם אתה מוותר על מה שלא מגיע לך, זה לא חוכמה גדולה. אתה חייב לוותר על מה שלא מגיע לך. אבל כשאתה מוותר על משהו שאתה צודק, כשאתה מוותר לפועל שלך על יום חופש שלא מגיע לו, ואתה מוותר לו, אתה לא מוריד לו את זה מהמשכורת. וכשאתה מוותר למישהו שאתה הולך איתו ברחוב, אתה רואה שקר לו, ואתה מוריד את המעיל שלך, ואומר לו, כך כך, אני חם, אני לא צריך מעיל. וקר לך. אתה מוותר, אתה מחנך את עצמך לוותר. וכשיש לך מחלוקת עם מישהו בדיני ממונות, אם הוא יחזיר לך את החוב או לא יחזיר לך את החוב, ואתה בטוח שהוא לא יחזיר לך. אבל הוא טוען שהוא כן יחזיר, ואתה מוותר, אתה יודע מה? בסדר, אולי אני טועה. החזרת את החוב. לאיזה דרגות זה מקפיץ אותך? לאיזה מפלסים זה מרים אותך? שמה שאתה תרוויח אחרי הוויתור הזה, לא היית לעולם מרוויח ללא הוויתור הזה. לכן כותב רבנו הפלא יועץ, רבי אליעזר פאפו. אומר רבנו הפלא יועץ, כולנו רואים שיש כל מיני מחלות קשות בדור הזה. כל מיני דברים שהם חסוכים הרבה. אנשים נפטרים צעירים בכל מיני אסונות נוראים. חיידקים אלימים, נגיפים מסוכנים. כי אוזלת יד, לפעמים יש הרגשה כאילו הרפואה כבר עם מרימה ידיים. אומר רבנו הפלא יועץ דבר, שהוא כתב את זה לפני כ-180 שנה. אבל תדעו לכם, היופי של התורה שאתה יכול להכניס אותה למעבדה ולראות תוצאות. בוא תראה את התוצאות. אומר רבנו הפלא יועץ, הוותרנות היא גזירת יהלום. אם אתה חינכת את עצמך לוותר בחיים על דברים שאתה צודק, תדע לך, יש לך את היהלום הכי יקר בחיים. היא גזירת יהלום לעניין השלום. ולא תאונה אליך רעה. אומר פלא יועץ, נזלת לא יהיה לך בבית, לא לילדים ולא לך, אף אחד לא. לא תאונה אליך רעה,
נגע לא יקרב בעולו. שום חולי, שום מחלה לא יכול להיכנס לבית כזה, תדעו לכם. בית שחונך תמיד לוותר, לוותר על מה שאתה צודק, לא על מה שאתה לא צודק. לוותר לאדם שפגע לך באוטו, אני לא חשוב, תיסע, לא קרה כלום, תיסע לך איתו ושלום, אתה 200 שקל אלה, אני אספוג. לוותר למישהו במסע ומתן, לוותר לשופוצניק, שלא סיים את העבודה יפה בבית. הוא עשה את הקירות גבס, אבל הוא לא עשה את הסיומות בצורה מקצועית. ואתה יכול להוריד לו מהתשלום, ואתה לא מוריד לו מהתשלום. אתה מחייך לו, ואתה אומר לו, עשית עבודה יפה, קח את התשלום שלך. אתה צודק. לכל רב שהיית הולך היום אומר שאתה צודק. הצדק איתך, צריך להוריד לו מהכסף. אתה מבטר. אתה מבטר. אישה שמבטרת לבעלה שרוצה לעשות גם את פסח וגם את ראש שנה אצל ההורים שלו. אבל עשינו פסח אצל ההורים שלך. נכון, אני רוצה גם ראש שנה, אני לא מתחבר להורים שלך. והיא מבטרת. היא לא נלחמת, היא לא הולכת איתו לשלום בית, לא הולכת איתו לרב. בסדר, בעלי היקר. איזו אישה מכובדת, עושה רצון בעלה. זה הרצון שלך, אני מבטרת. את צודקת. אומר רבנו הפה ליועץ, לא תונה אליו רעה, ונגע לו יקרה בעולם. מידת הוותרנות תחיה בעליה, תצילהו מצרה וצוקה. מה טוב חלקה לא יודע אנוש ערכה. אנשים לא יודעים מה זה המתנה הזאת. אנשים לא מבינים מה זה המתנה הזאת, אומר פה ליועץ. יש לך הזדמנות לוותר. מחניק בחדר. מישהו רוצה לפתוח חלון, גם אתה מצדד בזה. אבל יש מישהו שקר לו, איזה זקן אחד, או איזה מבוגר, או איזה מישהו שלא מרגיש, אתה אומר, לא, תסגרו את החלון. ואתה צודק, היום מחניק, רוצים לפתוח חלון. אתה אומר, תסגרו את החלון. לא נורא. אני אסבול את המחנק, אני אבטר. אני אסבול את האי-נעימות, שהוא העיקר לא יהיה לו קר. אומר רבנו הפלא יועץ, בשנייה הזאת אתה קנית כזה כרטיס מהשם יתברך. אתה קיבלת כזה פרוטקשן כעת. לא תאונה אליו רעה. לא ידע אנוש ערכה. אתה לא יודע מה אתה זכית עכשיו. שאתה ויתרת על דבר שאתה כן צודק בו. על דבר שמגיע לך. דבר שאת... בדין הוא אצלך. אתה בשביל הנעימות, בשביל השלום, בשביל ה... הרוגע שלא תהיה מריבה, השבטת אותה בוויתור. אומר רבנו הפה ליועץ, לא תאונה אליו רעה, נגע לא יקרה בו הלא. היופי של התורה, אפשר להכניס אותה למעבדה. תנסו חבר'ה, קחו את ההצעה הזאת של פה ליועץ. כל יום אולי בא לך ניסיונות של 100 פעמים לוותר. 100 פעמים לוותר, לוותר לזה, להיכנס לצומת. אחד, הכניס את המכונית שלו לתוך הצומת, ואתה בדיוק באת להיכנס לצומת. אתה יכול להתעקש איתו, לא, הוא לא ייכנס לצומת. אתה מוותר לו ואתה מחייך לו, ייכנס לצומת. אוי, זה מישהי שעקפה אותך בתור לבנק. אבל אני עמדתי פה לפנייך, והיא עקפה אותך. אומרת, לא נכון, אני הייתי פה. ואת לא נלחמת. את לא מחזירה מלחמה, את לא נלחמת על הצדק שלך. נכון, את היית פה לפניי, בבקשה, תקשי. בלי קפדה בלב, בלי מרירות, בלי צפייה שישבר לה הקרסול כעת. לא, באמת, אז אני ויתרתי. שתיגש לתור בבנק. אומר רבנו לפה ליועץ, מי יגע לו יקרב בעולו? אתה לא תראה בית חולים, רק מחלקת יולדות. אתה לא תגיע אף פעם לבית חולים אתה. היופי של התורה שאפשר לבדוק אותה רבותיי. תבינו חבר'ה, תורה זה לא רק תפילין ושבת וציצית וסוכות ופסח ומצות, וזה הכל טוב יפה. זה הקוסמטיקה של התורה, זה הדובשנים של התורה. החגים, השבתות, זה התענוג של התורה. אבל יש דברים בתורה שהם נקראים עמל של תורה. הקושי של תורה. שם נמצאים הדיבידנדים האמיתיים. שם נמצאים הרווחים האמיתיים. שזה נקרא עבודת הלבבות. שאתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא ישמח שאתה מוותר כמו שהוא שמח שרחל ויתרה ללאה. תארו לכם, אוי ובוי, אוי ובוי אם רחל לא הייתה מוותרת. אם רחל הייתה עומדת על שלה. לא היה לנו את שבט יוסף. לא היה לנו את שבט בנימין. לא היה לנו את השבטים הקדושים האלה, שבנימין בחלקו נבנה בית המקדש. לא היה לנו את השבטים האלה. ורחל עקרה. לא היה צריך להיות לילדים. בזכות זה שהיא ויתרה על משהו שאף אחד בעולם לא היה מוותר. בזכות זה זכינו לשתי שבטים. זכינו ליוסף ובנימין. אם הבת שלך הייתה באה אליך, אומרת לך, אבא, תראה, יש אחד מגדולי הדור בירושלים שהוא רוצה להתחתן איתי. והנה השטחנית מעבירה את כל המתנות שלו למישהי אחרת. מה היית אומר לבת שלך? מה זאת אומרת? מי זה החוצפן הזה שעושק אותך בצורה כזאת? לכי תעשי מריבה, אחי עורך דין, תעשי מה שצריך, תפרסמי אותו ברבים. רחל, רחל תפסה פלח שתיקה, אני מבטרת. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את תפסת פלח שתיקה? אני זוכרך, אני אזכור אותך, ויזכור האלוקים את רחל, וישמע אל האלוקים ויפתח את רחמה. ותה ותה לבן. לכן אומר רבנו הפל יועץ, כמה אתה צריך לשמוח שבא לך הזדמנות לוותר. יש מה, יורצייט בבית הכנסת, יש אזכרה. לשתיים יש יורצייט. שניהם רוצים את המפטיר. שתיהם רוצים להגיד קדיש. ושתיהם מרימים במחיר. והנה אחד מהם אומר, אני מוותר. שהוא יעלה מפטיר. אומר הקדוש ברוך הוא, את האזכרה האמיתית לאמא או לאבא אתה עשית. אתה ויתרת. אתה התעלית באלף דרגות. גם אם תיקח את התלמיד חכם עכשיו הכי גדול בעולם, ואת המרחק הכי גדול ממנו שזה עם הארץ, אם אתה מבטרנות, אתה הוקפץ על הדרגה של התלמיד חכם. עלית אלף דרגות בבת אחת. לכן רבותיי, בכל פעם שמגיע לנו מצב כזה, אנחנו קודם כל מרגישים נאי לביא. מה פתאום שפלוני ירמוס אותי? מה פתאום שפלוני יבטל את דעתי, מה פתאום שאני אפסיד, מה פתאום שאני אהיה מושק. אבל תדעו לכם, צריך אדם לתפוס את עצמו. מה אני מרוויח? מה אני קניתי בוויתור הזה? כשאתה מוותר, אתה קונה משהו, אתה קונה את אלוקים, אתה קונה את הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא לידך. אז ויתרת על סכום של כסף, ויתרת על יום חופש, ויתרת על איזושהי תביעה ממונית נגד מישהו. מה זכית? מה קנית כבר את זה? קנית את ההבטחה שנגע לא יקרה בו הלא. וכמו שהוא מסיים הפה ליועץ ואומר, מצילה מצרה וצוקה, מה טוב חלקה, לא יודע אנוש חלקה. האדם לא מבין את הערך של הדבר הזה, שנקרא ויתור. הרב הקדוש מברסלב אומר, במוח האדם יש הרבה עכירות. וכל פעם שאדם בא ללמוד, רואים לו כל מיני מחשבות זדוניות. כל אחד רואה את זה. הוא רוצה לפתוח ספר, לקרוא, ללמוד קצת תורה, פתאום באים לו כל מיני מחשבות, כל מיני... וגם כשכבר הוא לומד, הוא לומד לא תמיד בצורה נכונה, לא תמיד בצורה ישרה, הוא לומד בצורה עקומה. הוא אומר, איך למדתי? בכלל לא ככה לומדים את הדבר הזה. אומר הרב הקדוש מברסלב, כשאדם מוותר על דברים שמגיעים לו, הוא מזכך את המוח שלו. המוח שלו נהיה מוח זך. כשהוא הולך לביזנס, הוא הולך עם מוח אחר. כשהוא הולך לתורה, הוא הולך עם מוח אחר. אני אקרא לכם את לשונו של הרב. אומר הרב הקדוש, כתוב בגמרא, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנבי, מה ארכת ימים? איך זכית לכזה אריכות ימים? אז הוא אמר להם, ותרן הייתי בממוני. תמיד ויתרתי במחלוקת ממוניות. מישהו טען, אני חייב לך, לא חייב לך, אתה חייב לי? כך. אחד טען לי, לא חייב לך? אל תביא, אתה צודק, אני כנראה טועה. ככה תמיד חינכתי את עצמי. ותרן בממוני הייתי. אז אומר הרב הקדוש מברסלב, צריך לדע מה דעית בזוהר הקדוש. צריך להבין שאת הגמרא הזאת על ידי דברי הזוהר הקדוש, שכשאדם רוצה להגות ולחשוב בתורה, אינון הנטורין הנחשים והעקרבים מבלבלים מחשבתי. כל אחד רואה את זה שהוא מגיע לתפילה, הוא פותח את הסידור, כל המחשבות של כל העולם יציפות אותו. הוא פותח את הספר תורה ללמוד איזשהו משהו, איזה מחשבות, איזה עכירות. הוא לא מצליח להגיע לריכוז, לא מצליח להגיע לזכות המחשבה. אומר הרב הקדוש מברסלב. אבל כשהוא קונה את המידה של מידת הוותרנות, שזוהי מידת אברהם אבינו, אז כל הנחשים וכל העקרבים היינו המחשבות הזרות שמבלבלים את מחשבתי, נעשים כחברה ככספה. וכולם מתלבנים. המוח של האדם מזדכך. נהיה לו מוח אחר. כמה אדם מוכן לשלם בשביל שהמוח שלו יהיה איכותי יותר, שיהיה לו IQ גבוה יותר, שיהיה לו חדות המחשבה יותר. הנה, בא הרב הקדוש מברסלב ואומר, תוותר. תוותר על דברים שאתה צודק בהם. תוותר. מה שאתה יכול, מה שהרווחת בעולם, אם ויתרת. לפעמים אדם לא מוותר, אז הוא, איך הוא מפסיד את המתנה הטובה הזאת. אבל אם מתוך 100 פעמים אפילו, הוא ויתר 10 פעמים, ו-90 פעמים לא ויתר, זה גם רווח עצום מאוד. זה גם רווח עצום מאוד. אחרי כל מה שאדם מוותר, הוא מיד מקבל רווח מיידי פה בעולם הזה, מיידי. קודם כל, כמו שאומר הפלוות, הוא נשמר מכל מיני צרות ואסונות, מחלות. לא יקרב, נגע לא יקרב בעולו. לתוך הבית שלו לא יכול להיכנס שום נגע, אומר הפלוות. לא יכול. ומלבד זה, אתה זוכה לזכות המחשבה, אתה זוכה לשכל של תורה, אתה זוכה לחוכמה. לכן, הרמב״ם, כשהוא מגדיר את האדם החכם בלכות דעות, אז הוא מגדיר אותו בתכונות שלו. הוא לא מגדיר אותו רק בכמות המשכל שיש לו. אז אומר הרמב״ם, האדם חכם הוא ניכר, במה הוא ניכר? אומר רבנו הרמב״ם, הוא ניכר בזה שהוא תמיד ותרן. לשונו של הרמב״ם הוא כזו, מסעו ומתנו של תלמיד חכם באמונה, מוותר לאחרים כשיקח מהם. הוא בא לקנות אותו ממישהו, אתה משלם את העברת בעלות, מה פתאום, אתה צריך לשלם, לא נכון, אתה משלם, אני משלם, לא קרה כלום, אני משלם את העברת בעלות, לא קרה כלום. מוותר לאחרים כשיקח מהם, הוא צודק, יש מריבה, יש מחלוקת, יש קפידה, יש כעסים, חבר'ה, זה בסדר, אני משלם את זה. לא קרה כלום. אומר הרמב״ם, הוא ממשיך, ולא מדקדק עליהם. הפוך. כשהוא לוקח מאחרים, אף פעם לא מדקדק. רק רגע, אתה הבטחת גם את זה, אתה הבטחת גם את זה. לא מדקדק עליהם. ואומר הרמב״ם, ואם יתחייבו לו אחרים בדין, אנשים חייבים לו כסף. בדין, מגיע לו. מעריך. אין לי כעת. לא נורא, תביא עוד חודש. לא קרה כלום, לא מאיים, לא הולך למשפטים, לא הולך לדיני תורה. זה תכונות של אדם חכם. מעריך, הוא מוכל, הוא מלווה וחונן. חונן זה מתנת חינה. טוב, יאללה, בסדר. שזה יהיה מעשרות שלי. לא קרה כלום. נהיה בריאים, שנהיה בשמחות. הוא לא אומר לו שהכסף הזה תשתמש בו לתרופות. חס ושלום, בלי קפידה בלב. הוא מבין, יש לי את הזכות לוותר. השם נתן לי מתנה. אתם יודעים כמה אנשים מוכנים לשלם על תרופות? השם ישמור. היום יש תרופות של ביוכימיות שהורגים את כל הגידולים הנוראים האלה. אז אמר לי יהודי אחד בישראל, אמר לי שהוא חלה בזה, הוא צריך לשלם 50,000 שקל בחודש. 50,000 שקל בחודש לקנות תרופה כזאת, של כדורים כאלה. ולא לכולם יש ביטוח רפואי משלים שמממן להם את זה. איזה סכומים עצומים שאדם משלם על תרופות. והנה, בא פלא יועץ, בא הרמב״ם אומר, אתה רוצה להיות איש חכם? למה שתשלם את זה להדסה? למה שתשלם את זה לכל מיני מקומות? בוא תשלם את זה לבן אדם שהוא בר פלוגתא איתך. תחשוב שזה חלק מהתרופה שמונעת ממך כל מיני מחלות, כל מיני אסונות. הרי רבותינו כתבו את זה דברים ברורים, שחור על גבי לבן. זה אש שחורה שכתובה על גבי לבן. הקדוש ברוך הוא אומר, תוותר, אתה תהיה שמור כל החיים שלך. כל החיים שלך אתה תהיה שמור. לכן ממשיך הרמב״ם ואומר, ולא יורד לתוך אומנות חברו לעולם. הוא יכול לפתוח חנות ליד החבר שלו שפתח חנות. לפי החוק מותר לו, לפי ההלכה מותר לו. אבל מי שאדם חכם, אף פעם הוא לא יבוא למקום שלי מישהו יקפד עליו. אני אפתח חנות ליד מישהו שיש לו חנות. לא יהיה, לא יקום דבר כזה. ולא ירד לתוך אומנות חברו לעולם. מותר לך, ההלכה מצדיקה אותך. זה לא משנה מה מותר לי, מה אסור לי. זה התכונות שלי, שאני אגרום למישהו להצטער כל בוקר בגלילי. ולא יצר לאדם לעולם בחייו. אדם חכם, הוא לעולם לא מצר לאף אחד בעולם. לא לאויבים שלו, וקל וחומר שלו לאוהבים שלו. אף פעם הוא לא נוקט בנקימות ובנטירות, הוא ככה עשה לי, אני אעזר לו. אין דבר כזה. לא ייצר לאדם לעולם בחיים. זה התכונות של אדם חכם. אדם חכם לא ניכר ב-IQ שלו. אדם חכם ניכר בתכונות שלו. איך אתה מתנהג? איך אתה מתנהל? איך אתה מתנהג כשאתה בשעת צרה, בשעת דוחק? כשאתה בשעה קשה, בשעה חשוכה? מה אתה עושה כעת? אתה נוהג את שיטת הוויתור? אתה לא, אין דבר כזה, למה שאני אבטר לו? עבדתי על הכסף הזה, הזלתי עליו. מה זאת אומרת? איך יכול להיות דבר כזה? הבחירה בידיים שלך. אתה תחליט כיצד להתנהג. לכן, בחז"ל כתוב שהמשפחה הכי קטנה בעם ישראל הייתה משפחת קהת. משפחת קהת זו הייתה משפחה בתוך שבט לוי, שהם היו מועטים באוכלסין. הם היו מעטים מאוד. ולכאורה, זה היה צריך להיות בדיוק הפוך. זאת הייתה המשפחה שהחזיקה את ארון הברית של הקדוש ברוך הוא. ארון הברית זה ספר התורה. אדם שמחזיק ספר תורה כולו מבורך. התורה בעצמה יש בברכה, כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אז להחזיק את ארון הברית, ללכת איתו, להיטלטל איתו במדבר, הם היו צריכים להיות מרובים באוכלוסין. חז"ל אומרים שהיה גוי אחד, קראו לו בית עובד אדום הגיתי. דוד המלך, כשהעלה את ארון הברית מקרני פלישתים, אז כתוב שם שעוזה חברו של דוד בטעות נגע בארון הברית והיה אסור לו, כי הוא לא היה משבט לוי, מיד היכה אותו השם ומת שם במקום. אז דוד המלך מאוד פחד מארון הברית. אז הוא שלח אותו לבית שמש, לאחד שנקרא בית עובד אדום הגיתי. ישב שם 7 חודשים. והגמרא אומרת, הנביא מספר, ויברך השם את בית עובד אדום הגיתי בעבור ארון האלוקים. איזה ברכה באה לו בבית שלו. הגמרא אומרת, מה הברכה שבאה לו בבית שלו? שכל הקלות שלו ואשתו ילדו 6 בקרס 1 באותה שנה. אשתו וכל הקלות, 8 קלות היו לו, 8 בנים. כולם אותו שנה התעברו עם 6 ילדים בקרס 1. באו לו 9 כפול 6, 54 ילדים בשנה אחת. 54 ילדים, 54 בריתות. זה היה נס מעל הטבע. והגמרא אומרת שהסיבה לכך, כי הוא שירת את ארון האלוקים. הוא חיבד וריבץ לפניו, הוא ניקה את החדר איפה שהיה ארון האלוקים. אז אם כן, משפחת קהת הייתה צריכה להיות המשפחה מרובה בעם ישראל. הם כל היום סחבו את ארון הברית על הכתפיים, עבודת הקודש עליהם, בכתף יישאו. אז גם הם היו המועטים. אומרת הגמרא מסיבה אחת, מפני שהיו מריבים זה עם זה מי יחזיק את הארון. הייתה ביניהם כל הזמן תחרות. אני רוצה להחזיק את הארון היום, אני אחזיק את הארון היום. המריבה הזאת היה ארון מכלה בהם. אפילו שאתה רץ לדבר מצווה, אבל אם יכלת לוותר, תדע לך זה יותר גדול מהמצווה. גם הריצה לדבר מצווה, יכלת לוותר למישהו, תוותר. אתה ויתרת, אתה עכשיו מקורב לקדוש ברוך. לכן, חז"ל אומרים שהם היו המשפחה המועטת של עם ישראל. לכן רבותיי, כל אדם צריך לחשוב עם עצמו, האם זה כדאי הדרך חיים הזאת, הדרך חיים של אי התנצחות. אף פעם לא נכנס להתנצחות, לא משנה עם המעביד שלו, הוא טוען שלא מגיע לו איזשהו פרמיה, טוען שלא מגיע לו איזו תוספת, לא מתווכח. אתה טוען שלא מגיע לי, לא קורה כלום, בסדר, יכול להיות שאני טוען. מוותר, זז הצידה, מוריד את הראש שלו. הוא בא לבית ואשתו צועקת עליו, נבך, למה לא רבת איתו? למה לא אמרת לו? אמר לה, אשתי, אני חינכתי את עצמי בחיים לוותר על כל מה שאני יכול. בזכות זה לא את תהיה יכולה ולא הילדים יהיו יכולים. ככה הבטיח לנו פלא יועץ. ככה הבטיח רבי אליעזר פאפו. איזה זכות יש לאדם הזה. כמה הוא נחשב אצל הקדוש ברוך הוא. אולי אנשים אומרים לו, אתה פרייר, אתה, אם אני הייתי שם, מה אני הייתי עושה לו? אנשים חסרי דעה. אנשים שחושבים שבכוחניות הם יצליחו להשיג דברים. יש אנשים חכמים, שכלתנים, שמבינים שבוויתור אתה תשיג מה שאתה לא תשיג בשום דבר שתשיג לשון קשה. לכן מאוד כדאי, מאוד כדאי לאדם להתאמץ על התכונה הזאת,
הוא באמת כתוב בגמרא בסוף מסכת ברכות. הגמרא אומרת שהייתה מחלוקת בין שני חכמים מי יהיה הצ'יף רבי, הרב הראשי של ישראל. היה שם שתי מועמדים טובים, הגמרא אומרת, היה רבה ורב יוסף. שתיהם היו מועמדים להיות ריש גלותא, זה נקרא. ריש גלותא זה הרב הראשי, הרב הכי גדול של הדור. והגמרא אומרת שהם שלחו את השאלה לחכמי ארץ ישראל שיכריעו בנידון, למועצת הרבנות הראשית, מה שנקרא. והחכמים החליטו שמתאים לרב יוסף, הוא יותר כישרוני, הוא יותר מבריק, הוא צריך להיות הצ'יף רבי. והגמרא אומרת שהגיעו לרב יוסף עם הכתב מינוי ואמרו לו, תשמע, מינינו אותך להיות הרב הראשי. הגמרא אומרת שרב יוסף אמר, מה פתאום? אני מוותר, אני רוצה שתתנו את זה לרבה. אני לא רוצה להיות, אני חושב שהוא יותר מתאים ממני. אתה לא רוצה להיות? לא, אני לא רוצה להיות. העבירו את המינוי לבא בתור, לרבה בר נחמני. אומרת הגמרא, רב יוסף היה אדם חולני מאוד, חולני מאוד. הגמרא אומרת שהוא היה אומר על עצמו שחייו אינם חיים. אבל מי אותו יום שהוא ויתר, עד אותו יום שנפטר רבה בר נחמני, ואז הוא מונה להיות הרב הראשי, 22 שנה עבור. אומרת הגמרא, 22 שנה, אומנה לבית אלו קרה. פעם אחת לא ראה אותו רופא. 22 שנה, תבינו, אדם הזה היה לומד תורה, מלמד תורה, היה עושה צדקות, היה עושה גמילות חסדים, מחזיק ישיבות. זה לא הציל אותו מהגזרה של החולאים שנפלה עליו. כי זה המסלול חיים שלו היה לחיות בחולי. אבל כשהוא ויתר על משהו שמגיע לו, הוא התעלה מעל הטבע. לוותר על ג'וב כזה? תארו לכם אדם בגיל 30, בגיל 40, מוותר על איזה תפקיד, מוותר על איזה חלוקת ירושה. יש חלוקת ירושה במשפחה ויש מריבות. וכמה אדם ואומר, אני מוותר על החלק שלי, שלא יהיה מריבות. הוא הפסיד 50 אלף דולר, 60 אלף דולר, 100 אלף דולר הוא הפסיד. אבל אתם יודעים מה הוא קנה? הוא קנה זקנה בלי פיליפיני לידו. הוא קנה זקנה בלי כיסא גלגלים. הוא קנה זקנה שהוא ילך זקוף לחתונות של הנכדים והנינים שלו. מי לא היה מוכן לקבל דבר כזה במחיר הזה? תגידו לי רבותיי. ויתרת על משהו שמגיע לך, למנוע מריבה. משהו שאתה צודק בו. אנחנו רואים. בעוונות הרבים ניגשים לרבנים אנשים. איזה מחלוקות יש בירושות, איזה דברים נוראים. איזה קרעים במשפחות. אחים לא מדברים, אחים שנים על כמה מאות אלפים של ירושה. לא, הוא עשק את אמא, הוא גנב את האבא, הוא הכתים את האבא על מסמכים לא נכונים. אתה רואה שיש מריבה, תוותר. תקנה אריכות ימים. תקנה שלווה, תקנה בריאות, תקנה שובע. מי מוכן להבטיח לך דבר כזה? איזה פרופסור מוכן להבטיח לך דבר כזה? הנה באה התורה הקדושה אומרת. אומר רב יוסף, אני ויתרתי על התפקיד, ויתרתי על הג'וב. 22 שנה לא ראיתי רופא. שהוא היה אדם חולני. גמרא אומרת, היה כל כך חולני, שהוא היה צריך ללכת לעבוד כל יום ברחיים, בתחינת רחיים, כדי לאמץ את הגוף שלו, מה שנקרא חדר כושר. הוא היה צריך לעשות חדר כושר, כדי להכניס לעצמו קצת זרימה דם, קצת חיות. הנה הוא ויתר. הוא ויתר, הוא לא ראה רופא. הוא לא ראה רופא. לכן כדאי מאוד מאוד לאדם, תמיד לנהוג בשיטת הוויתור. אני אספר לכם מעשה שהרב שך סיפר. הרב שך הקדוש סיפר, הרב שך הוא היה, רבי אליעזר מנחם שך, ראש ישיבת פונוביץ', לפני בערך כ-20-25 שנה, 30 שנה. הוא העמיד את כל התורה אחרי השואה, אחרי שנחרבה יהדות אירופה. הוא זה שהקים את הישיבות בבני ברק, הוא זה שהקים את עולם התורה האשכנזי. השם של כל בני הגולה. והוא כותב הרב שך בספר שלו, שתמיד הוא חינך את עצמו לוותר. בכל ויכוח שהיה, לא משנה עם מי, לא משנה עם מה, הוא תמיד חינך את עצמו לוותר. והוא כותב, מימי לא הפסדתי. והוא אומר שזה בא לי ממעשה שהוא ראה בצעירות שלו. מה הוא ראה בצעירות שלו? כשהוא היה צעיר לימים, הזמין אותו הסבא מסלבודקה. קראו לו האלתר, רבי נתן צבי פינקל. ראש ישיבת סלבודקה, הזמין אותו לסעוד אצלו בליל שבת. אומר הרב שך שהוא ניגש לסעוד אצלו בליל שבת, והייתה ארוחה מאוד טעימה, ובסוף הארוחה הרבנית הגישה קומפוט. והקומפוט הזה היה מרקה לחנה, איזה טעם היה לו נורא והיום. אז הרב שך טעם מעט ומשך את ידו ממנו, לא רצה להמשיך לאכול.
ואז הסבא בסלבודקה פנה אליו ואמר לו, בלעזר, תאכל את הקומפוט. אמר לו, לא, תודה רבה. אמר לו, רבי אליעזר, אני יודע שהקומפוט מר. אני כבר 40 שנה אוכל אותו מר. אם אתה לא תאכל אותו, אני צריך לאכול אותו גם כן. אז הוא הביא. 40 שנה הסבא מסלבודקה אוכל קומפוט של אשתו מר. טוב, תעיר לה, הקומפוט לא טעים. אני מעדיף לאכול אותו מר. אני מוותר. אני מוכן לסבול, לחנך את עצמי לסבול, לא לגרום מרירות למישהו. אומר הרב שך, המעשה הזה לימד אותי לוותר על כל מה שאתה יכול בחיים. זה מעשה שהכניס לי, אומר מוסר, יותר מכל ספרי המוסר, שסבא מסלבודקה מוכן לסבול ברירות כל אל שבת. רק לא להגיד לשתות, תראי, הקומפוט הזה נורא והיום, אולי תחליף עם מתכון. הוא לא אמר את זה. לחנך את עצמו לביטור. חנך את עצמו. אנחנו יכולים להתחיל בדברים הקטנים של החיים יום, אנחנו כבר חושבים על ירושות ועל תפקידים, על נסיעים. חיים קטנים של היום, ביטור על דברים קטנים. תפס לך את החנייה, לא תפס לך את החנייה, הוא לקח לך את הזה, יקב לך את המעלית, לא יקב לך את המעלית. דברים הקטנים של היום יום. אתה יכול לוותר עליהם, תוותר. כל מה שאתה יכול. זה ההבטחה של רבנו הפלא יועץ. שלא תגיע לאדם לא נזק ולא צרה ולא יגון ולא הנחה. זה דבר שכמו שהוא קורא אותו גזירת יהלום. זה יהלומים שאנשים זורקים אותם ברחובות. זה היהלומים האמיתיים. את היהלומים האלה אדם צריך לתפוס, ללטש. לקבע אותם בכתר של היראה שלו, בכתר של המוסר שלו. ובעזרת השם הוא יזכה לראות גם את התוצאות, הוא יזכה לראות גם את הפירות. גם בעולם הזה ופירותיהם בעולם הבא. אני מודה לכם מאוד שבאתם לשמוע תורה. אני מעריך את זה שבשעה 10 בלילה אתם מגיעים לשמוע תורה. כל הכבוד לכם, אחרי יום עבודה, אחרי יום של מאמץ, זה מראה שיש בתוככם אהבת תורה. אני אברך אתכם ברכת הדיוט, שבעזרת השם, אהבת תורה הזאת תקש שורשים בכם, בילדיכם, תזכו לראות את כל צאצאיכם, זרע ברך השם, כולם בנים עובדי השם, יראי אלוקים, זרע קודש של קיימא, כן יהי רצון ונאמר אמן. ביקשו, נאמר, ישר כוח, קודם כל לבית הכנסת המרכזי כאן, כן, ג'מייקה אסטייטס על הארגון, לרב העקנין, לרחמים נתנו ומשפחתו, משפחת ישבוב האחים לוי, משפחת אהרונוב, בוריס ומשפחתו, משפחת סופיוב, גרג וחגית, לב לוויוב ומשפחתו, לרבנית דינה ישר כוח, שתחיה, לרב יוסי מזרחי, אבי חיוב במשפחתו, ושלומי שלומוב ביקש, אני לא אגיד לו ישר כוח, ואני לא אגיד תודה רבה, אבל אני אומר לו תודה רבה, אני אומר לו ישר כוח, ובעזרת השם, כולכם תתברכו, ואוסיף לכם השם, אורך ימים, וליגל בן ציפורה, יוני שמת אמו, ציפורה בצרה, כן יהי רצון ונאמר אמן.
Поведение на этом, что мы в этом году, 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 что м